כל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו ברדיו קל חי 93 FM ו-92.8 FM, השעה 10 וכמה דקות, התוכנית עניין משפחתי. כמו בכל יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, היום כ"א שבט, בשבת הקרובה אנחנו כבר מברכים את חודש אדר וגם נקרא את פרשת שקלים, מלבד פרשת משפטים כמובן. אז גם בתוכנית הזאת מחכים לנו דברים מדברים שונים. וכל כך הרבה דברים מסעירים אותנו, מדברים אלינו, קוראים מסביב, בכל מקום עניינים כאלה ואחרים. ואני התלבטתי הרבה במה לשתף אתכם הבוקר הזה. מצד אחד בפרשת משפטים יש כל כך הרבה חוקים ומשפטים ותובנות ויסודות בסיסיים לעבודה שלנו כעם ישראל ולעבודה הפרטית שלנו כנשים. הכנתי אפילו משהו על נושא השכר והעונש, על השומרים בפרשה, אבל משהו אחר ככה להתחבר לכל, לכל הנשי שלנו, הביא אותי להגיד את הדברים הבאים. ואז נזכרתי במשפט הכל כך חזק הזה, כשהבור ריק ואין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. מה לא ברור במשפט הזה שמכיל את כל תמצית ההוויה שלנו, את הבורות השחורים והאפלים, שאנחנו כן, כולנו, נופלות, נופלים לתוכם. את החלל הריק הזה שמרגישים היום בעידן של התקשורת הנפוצה והמפציצה והמתקדמת. כשהבור האישי שלך, או שלי, ריק ממים, ואין מים כאמור, אלא תורה שהיא מחיה, מה שמוצא מקום שם בפנים זה נחשים. הנחש הוא הסמל של היצר הרע, של התאוות, של הבערה הפנימית והאש זרה. והקרבים, שהקרב הוא הסמל של הקור, הצינה, הציניות, הספקנות הזאת, התהומית לגבי המהות שלי, כיהודיה, כאישה פה בעולם. השבוע בחפבה ודר, בעוד כמה ימים, יחול היורצייט, של פטירתה של שרה שנירר, מייסדת ומקימת מוסדות בית יעקב בתחילת המאה. כבר אז היא נוכחה לדעת שהבנות מחפשות תשובה. ובמקום לקבל את התשובה הזאת באקדמיה, בהשכלה שפייפה שם בשנות ה-20 של המאה בגרמניה ובכל האסכולה האקדמית, היא החליטה להקים תלמודי תורה לנשים, כי רק כך הם יוכלו למלא את הבורות שלהם. ההשכלה פשוט אימה להפיל כל כך הרבה בנות רבות וטובות, ולטעת בהם את היצר הזה, לסטות מהדרך, ובכל אופן, היא הלכה ובעצת גדולי תורה, ובשיתופם כמובן, ובברכה שלהם, בדרך כזאת היא הקימה את בית יעקב, שרבות וטובות גם אנחנו מתחנכות עד היום שם. בדרך שונה לגמרי, ממקום אחר, נקטה הרבנית, חיה מושקה, אשתו של הרבי, של הרבי מלובביץ, שהיום בלילה, כ"ב שבט, הוא יום היורצייט שלה. וביתה פנימה, מתוך צניעות וענווה, לצד בעלה הרבי הגדול, היא הייתה השראה למהות של אישה בישראל. שתי נשים שונות לגמרי. שתי נשים שהמאה הקודמת הייתה המאה שלהם. שתי נשים שנהגו בעוז ובעוצמה. בנחישות וברכות, בדרכים שונות כדי להורות לנו, הבנות שלהם, אנשים העמוסות, עסוקות, מבולבלות, ולפעמים גם כואבות, את המסר הזה שנצח ישראל לא ישקר, ויש ללמוד וללמד כדי להרגיש את המלאות הזאת ואת ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. מעניין ששתיהן נפטרו בשבוע האחרון של חודש שבט. חודש שנתבשר בו בשורות טובות. דקה אחת קטנה לפני התחלת השמחה של חודש אדר, שעליה אנחנו, הנשים, מצוות באופן מיוחד. לשתיהן לא היו ילדים וילדות, ממש חיים בעולם הזה, שאפשר לראות אותם, אבל החיות הרבה שהותירו בעולם, תחיה בליבות של כולנו, של בנות הדור הזה, הנשים היהודיות, המאמינות, המקיימות את תורת השם, מתייעצות על קלה כבחמורה, מקשיבות, פשוט עושות, מה שהורו להם רבותיהן. וזה סוד ההצלחה שלנו, אנשים, וזה סוד החיות שלנו, שנחיה ונזכה ונראה.
ברח בנפלאותיו יצר את
האדם. זאת הבחירה שלנו בדיוק, הבחירה החופשית שלנו על פי יוסף קרדונה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואנחנו בוחרות כל יום וכל רגע מחדש את הדרך שלנו.
עד היום האחרון יש בחירה, עצור לרגע, תתבונן ותביט, לאן אתה רץ, מה התכלית? העולם הוא רק פרוסדור לחיי העולם הבא, וצריך להתחזק, לחזור בתשובה. Tanai nanai Tanai nanai Tanai nanai Tanai nanai Hashem itbarach Benif leotav Shalach lanu bechodo Tzadikim שהובילו את עם ישראל עד ביאתו של גואל, בדרך הישר לפניו יתברך. עצור לרגע ותשליך את כל החוכמות, תסתכל ותודה על האמת, שכל תקוותינו היא בזכות הצדיקים, בוא ניתן את ליבנו אליהם. תנאי ננאי תנאי ננאי תנאי ננאי
כמו שאומר יוסף קרדונר, כל תקוותינו בזכות הצדיקים, ובוא ניתן את ליבנו להם. אני שוב מודה לקדוש ברוך הוא על ההזדמנות להיות איתכם הבוקר הזה גם. תודה ליעל איבר, העורכת והמפיקה המסורה שלנו, מוטי קופפר על הצד הטכני וגם המוזיקלי. ומיד תהיה לנו במסגרת הפינה לחיות עם הזמן, שם נלמד לחיות את פרשת משפטים בזווית אישית, נשית ויהודית, הגברת מינדי שמרלינג. קווי הטלפון כבר פתוחים ואתם מוזמנות, מוזמנים להתקשר לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו, ולבקש ממנה לפתור בעיות הקשורות בניקיון. מספר הטלפון 1-952-9293. חשוב לציין כי עלות שיחה 50 אגורות פלוס זמן אוויר. תוכלו גם להיכנס לאתר שלנו, www.93fm.co.il, ומה עוד בתכנית היום? אז כמו שאמרתי, פרשת משפטים, ואנחנו ננסה לבחון האם גם במערכות היחסים בין הורים וילדים יש חוקים ומשפטים. אלה אופק, יועצת זוגית ומשפחתית, תספר לנו קצת על קשיים בזוגיות, ותהיה לנו גם שיחה מעניינת, ככה אני מניחה, עם מי שפעילה בעמותה, בעמותת התקשרות, שככה מחברת בין זוגות שצד האחד החליט להתחיל לשמור תורה ומצוות, והצד השני אינו שומר, ואיך הניסויים שלהם, ואיך הם מצליחים לעמוד, ויש עמותה גם שתומכת בהם. גם הגברת דניאלה גולן תהיה פה יושבת ראש מוסדות אור חיה, תספר לנו קצת על הרבנית חיה מושקה לרגל יום היורצייט שלה היום. מה עוד במשפטים? עורכת דין ופעילה חברתית רבקה שוורץ תספר לנו על המתח שבין להיות משפטנית ואישה חרדית. כל כך הרבה דברים בתוכנית שלפנינו, פרסומות, ומיד אנחנו שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום למינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, ובוקר טוב לך, מה שלומך?
ברוך השם, שלום מירי ושלום לכולם.
כן, הנה אנחנו נכונים לחוקים ולמשפטים שהולכים להגיע אלינו בפרשת השבוע הבא.
כן, פרשת משפטים ופרשת שקלים, ומברכים את חודש אדר, מטבע הדברים, אם כולם קוראים יחד באותה השבת, אז יש גם קשר ביניהם, וזהו, ולכן אנחנו נחפש את הקשר שבין שלושת הדברים, ובמילא נלמד גם על פרשת משפטים, שבאמת יש המון דברים מאוד מאוד מעניינים, ובחסידות בעיקר, כשאנחנו רואים איך כל המשפטים והחוקים שהם לכאורה מאוד טכניים, כשלומדים אותם על פי פנימיות התורה, הם נוגעים לנשמה שלנו ולעבודת השם שלנו בצורה מאוד מדויקת. אז בוא נתחיל פרשת, קודם כל אנחנו מברכים את חודש אדר, שחודש אדר, הדבר המרכזי בו כמובן הוא פורים, שפורים עניינו הניצחון של עם ישראל, כשעיקר העניין היה נגד השמדת הגוף של עם ישראל, ולאו דווקא נגד השמדת הנפש, פשוט רצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם ישראל. ולכן הנס הגדול הוא שעם ישראל ניצל, וזה הגוף היהודי שניצל. כשאנחנו מדברים על פרשת שקלים, אז, ואנחנו בוא נלך צעד אחד אחורה בשבוע שעבר, מתן תורה, הקדוש ברוך הוא גם ירד על הר סיני, הקדוש ברוך הוא הוריד את התורה שלא תישאר בשמיים, אלא הוריד אותה לכאן למטה, כדי שהיהודי כשהוא נשמע בגוף בעולם הזה יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. שלא רק הנשמות בעולם הבא יתנגו על התורה, אלא שהעבודה שלנו תהיה לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולקיים את התורה ואת המצוות כאן למטה בעולם הזה עם הגוף הגשמי. וכשאנחנו הולכים לפרשת שקלים, גם פרשת שקלים נועדה לתקן את חטא העגל, שחטא העגל היה חטא שנעשה אומנם לפני אלפי שנים, אבל כתוב שכל דבר שקורה, כל פורענות שבאה על עם ישראל, זה הכל עדיין מפיראון אבון העגל. זאת אומרת שעד היום אנחנו משלמים על זה. עד היום כל דבר שלא טוב שחס וחלילה קורה, זה עדיין תשלום על חטא העגל, כי זה חטא כללי שפגע בעניין של מתן תורה, שאמרנו שעניינו של מתן תורה היה שנעבוד את הקדוש ברוך הוא בגוף כאן למטה בעולם הזה, ובמילא כשפגמו בעניין של מתן תורה, אז פגמו בעניין של הגוף הגשמי שאמור לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ולכן גם התיקון של חטא העגל זה על ידי משהו שהוא מאוד מאוד גשמי, על ידי נתינה של מחצית השקל, כשהחצי בא להגיד שכל יהודי הוא מחצית וכל אחד לא מגיע לשלמות אלא אם כן הוא מאוחד עם יהודי אחר, ובמחצית השקל מודגש גם התיקון של הגוף הגשמי וגם האחדות הגשמית של עם ישראל, שכולנו יחד דבר אחד, רק שכולנו מביאים את מחצית השקל. זאת אומרת שגם כאן יש לנו את עניינו, את המעלה של הגוף הגשמי. וכאן אנחנו מגיעים לפרשת משפטים, שבפרשת משפטים אנחנו מתחילים ואלה המשפטים, ומפרש רש"י ואומר מה ראשונים מסיני אף אלו מסיני, כי יש איזושהי שאלה אחרי כל הקולות והברקים של מתן תורה והסרט הדיברות וכל מה שהיה שם, פתאום אנחנו מיד אחר כך מגיעים לואלה המשפטים שיש לנו דבר בחיבור שמחברת אותנו לפרשה הקודמת, ומיד לדברים מאוד קונקרטיים, מאוד טכניים, מאוד שכליים, איך מגיע החיבור הזה? אז אומר רש"י, מה ראשוני מסיני? אף אלו מסיני. זאת אומרת שכל מה שניתן במתן תורה, זה בעצם כדי שאנחנו נעשה את הדברים כאן בגשמיות, כשזה שור ופרה ושומר ועבד, וכל הדברים הכי גשמיים שיכולים להיות. והדבר הראשון שמופיע בפרשה, זה כי תקנה עבד עברי. 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי. עכשיו, גם מתוך הדברים שמופיעים בפרשת משפטים, עדיין עבד עברי זה דבר שהוא בכלל לא שכיח. זה היה רק בזמן הבית, וזה רק במקרה שיהודי גנב, ואז הוא צריך להימחר לעבד. זאת אומרת, זה משהו שהוא בכלל לא נפוץ, ובטח לא בימינו, ולא לא שגרתי. אז אם כך אני אשאל את השאלה, למה מתחילה את התורה, את פרשת משפטים, אחרי כל מה שהיה במתן תורה, דווקא במצווה כל כך לא רגילה, וגם במצווה שקשורה בחטא, כי זה יהודי שגנב, זה משהו ככה שלילי קצת, ולא במצווה יותר רגילה, יותר נפוצה, למה זה מתחיל בכזאת מצווה? וכשאנחנו נסתכל ונבין למה, אז נבין את כל התכלית של פרשת משפטים. כי כל פרשת משפטים באה להדגיש לנו, וזה מחבר אותנו שוב למה שאמרנו, את אופן הנהגת הגוף הגשמי של היהודי, את היוקר של הגוף הגשמי, שדווקא לגוף נמסרו המשפטים, זה לא לנשמה, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, ממש היא מחוברת לקדוש ברוך הוא, אבל הגוף הגשמי, וזו הדרגה הזאת של עבד עברי, שזה יהודי שגנב ונמכר בגנבתו, דווקא במקום הזה אנחנו מצווים בכל המשפטים, ולכן התורה מתחילה דווקא בעניין הזה, בעניין הזה של עבד עברי. כי התורה אומרת לנו שגוף גשמי של יהודי, הקדוש ברוך הוא בחר בו. והוא בחר בו בצורה כזאת שלא שייך בשינוי. וזה בשווה בכל אחד מאיתנו. זה לא משנה איך הוא מתנהג וזה לא משנה איך הוא נראה. כי הגוף היהודי הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא ויש בו קדושה. ועל ידי הבחירה הזאת של הקדוש ברוך הוא בגוף היהודי, הוא גם נותן לנו כוח שהגוף ימלא את תפקידו, וימלא את כל מה שניתן במתן תורה ואת כל המשפטים. ולכן ההוראה היא מה שאנחנו לומדים, שלא להסתכל על החיצוניות, לא להסתכל גם אם זה עבד שנמכר, גם אם זה נראה לנו כלפי חוץ לא כל כך צדיק גדול, אנחנו צריכים לדעת שכל אחד מתינוק שנולד ועד לצדיק גמור, הגוף שלו הוא גוף שהקדוש ברוך הוא בחר בו בבחירה חופשית. ואני כשקראתי את זה, אז בדיוק אתמול דיברתי עם שחקנית בשם גלה קוגן, שהיא אמורה היום לדבר, אנחנו עושות היום אירוע לעילוי נשמת הרבנית חיה מושקה, שדיברת עליה, שהיום בערב יחול יום פטירתה, וזה באמת מדהים, דווקא אישה שהייתה כל כך צנועה וענבה ונחבאת אל הכלים, יש אלפי אירועים היום ומחר בכל רחבי הארץ והעולם, אנחנו בתל אביב גם עושות אירוע, והשחקנית גלה קוגן אמורה לדבר באירוע, אז אתמול דיברתי איתה על ההרצאה, היא על פניו כלפי חוץ, לא שומרת תורה ומצוות. אז כמו שאנחנו אומרים כאן, לא להסתכל על מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, אולי זה לא נראה צדיק גמור. וגם אמרה לי, תראי, אני לא צדיקה גדולה. אבל היא שומרת שבת. היא אומרת לי, תראי, בדיוק עכשיו, ועל זה היא תדבר באירוע, כי הנושא שלנו הוא שבת. היא אומרת לי, בדיוק עכשיו, התקשרו אליי ונתנו לי הצעה שאני מחכה ומייחלת לכזאת הצעת עבודה. וכל כך התרגשתי וכל כך שמחתי. ובסיום השיחה, אז אמרתי להם, אבל תדעו רק שאני שומרת שבת, והיא אומרת שכמה דקות אחר כך הם חזרו אליה, ואמרו להם ככה זה לא אקטואלי.
זאת בדיוק מסירות נפש של הדור הזה שלנו, שלאבד הצעת עבודה לשחקנית, אחרי כל כך הרבה אודישנים, כל כך הרבה פניות, ובסוף כל סוף שמגיעה הצעה, והיא מפסידה את זה כביכול בשביל השבת.
ממש, וזה לא מישהי שנראית כלפי חוץ צדיקה גמורה, שתגידי שהיא נמצאת בכזאת דרגה רוחנית, שהנה בשביל השבת היא מסרה את נשמתה. לא, זה יהודי, זה הכוח של יהודי, שכל יהודי באשר הוא יש לו את הכוח למסור את נפשו, והתפקיד שלנו הוא לא לשפוט, לא להסתכל בצורה שיפוטית על מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, וזה מה שאנחנו לומדים מהשילוב הזה של פרשת משפטים ושבת מברכים חודש אדר ופרשת שקלים, היוקר הזה של הגוף היהודי באשר הוא, ואנחנו לא יכולים לדעת מה מסתתר בפנים, ולכן כשאנחנו נסתכל על כל יהודי במבט כזה, במילא אנחנו נוכל יותר להשפיע ויותר לפעול ויותר להתאחד, שזה בעצם המסר המרכזי של פרשת שקלים, ולכן גם התורה פותחת דווקא בעבד עברי להגיד לנו שהנה גם יהודי כזה שנראה נחות, הוא בעצם גבוה ומרומם וגם אותו צריך לכבד, ויש את כל את כל הדינים והחוקים שנוגעים לעבד עברי שאנחנו צריכים לכבד אותו. כדי להראות לנו שכל יהודי הוא באמת ברמה גבוהה. אבל זה מעניין שדווקא את השיחה הזאת הרבי מסיים בהוראה, שמכיוון שזה מדובר על כל אחד, גם ילד קטן, אז הוא מציע שכל אחד יהיה לו חומש ותהילים וקופת צדקה משלו בחדר שלו, גם ילד קטן. וזה החידוש אז מאוד גדול. אני זוכרת כשהרבי דיבר על זה, והלכנו וקנו לכל ילד את החומש ואת התהילים ואת התניה, ושמו את זה עם קופת צדקה, כל ילד היה לו משלו בחדר, פינה כזאת של קדושה, וזאת ההוראה מהשיחה הזאת. אז אני חושבת שזה יכול להיות הוראה גם עבורנו, כמובן למבוגרים.
אם כבר בחדר, כמובן גם באוטו, גם ברכב, כי זה באמת
ברכב, כן, זה עוד עניין של שמירה והגנה, שזה באמת, יש גם על זה סיפורים מרגשים ומדהימים, אבל גם יש עניין מאוד חזק שילד יודע שיש לו משלו את הקופה שלו, והוא שם במטבע כל יום. זה מאוד מוסיף לילד, זה מחזק את הילד, ומכניס הרבה קדושה אל תוך הבית.
הנה, קיבלנו החלטה טובה לכבוד פרשת שקלים, שאנחנו נקרא אותה בסוף בשבת הקרובה. תודה רבה, גברת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, שאנחנו נזכה ונחיה ונעשה, כמובן.
אמן.
תודה.
Oh, 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 oh
קדם יקראו ואני היתן אוי תהי מדברים ואני ישמו אוי דוי דוי אוי תהי מדברים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
אז קצת אל מערכות יחסים בין הורים וילדים, אלה שמובאות בפרשת משפטים ואלה שכבר אנחנו בעצמנו לוקחים ומפרשים אותם הלאה. אנחנו נזמין את הגברת אסתי ארנד, מנחת הורים, מרצה ויועצת במכון בניין שלם, שזה המכון ללימודי משפחה, כדי לעזור וככה לפוגג את את הקושיות שיש. בוקר טוב לך אסתי.
בוקר אור מירי, בוקר טוב לכל המאזינות.
כן, אז אני בטוחה שיש אין ספור דברים להגיד על כל המורכבות הזאת של מערכת היחסים, והתורה אומרת עליה כל כך הרבה, קודם כל בבסיס שלה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, אבל מעבר לזה יש עוד טילי טילים של בעיות, ובואו נראה מה את יכולה לחשוף לנו, מה הגישה של הייעוץ היהודי להנחיית התורים.
כן, השאלה מאוד חשובה והיא נוגעת להרבה מאוד התמודדויות שלנו בתהליך האימהות שלנו, בתהליך ההורות שלנו. והייתי רוצה באמת להתחבר לפרשת משפטים. אלה החוקים, אלה המשפטים, אבל התורה לא פותחת בהם, אלא היא פותחת בכל הסיפור של ההיסטוריה של עם ישראל, שמכיל המון התפודדויות, אבל מכיל רכיבים רבים מאהבת השם לבניו אלינו עם ישראל. היא מדברת על אברהם אבינו שהייתה בו אהבה גדולה מאוד ליצחק, בכלל הוא קיבל תפקיד חינוכי כל כך משמעותי. על אברהם כתוב שהוא הלך יחד עם יצחק לעקדה, וכתוב הילכו שניהם יחדיו, אבל הם הולכים לעשות את מצוות השם. זה הרעיון, זה הרעיון של המשפטים. משפטים זה בא מתוך יחדיו, יחדיו זה אפשר לפרש את זה כהליכה ביחד, וגם אפשר לפרש את זה כחדווה. יחדיו זה שמחה. בואו נבין שהמשפטים, שהחוקים, שהסמכות ההורית שאנחנו רוצים להנחיל בבית שלנו, בא ממקום אוהב, ובא ממקום שבא להוציא מהכוח אל הפועל את כל הרכיבים הכל כך יפים שיש בנפש הפנימית של הילדים שלנו. ואני כמנחת הורים מרגישה שבאמת התחום הזה הוא משמיע לנו כל מיני קולות. מצד אחד אמהות אומרות, כן, כבר אמרתי לך 1,000 פעמים, אתה לא שומע בקולי. מצד שני, אמהות רוצות להיות חברות, להיות אוהבות, להיות קרובות. אם אני אגיד לו מה לעשות, אם אני אגביל אותו, מה הוא יחשב עליי, שאני לא אמא טובה? האם כדי להיות אמא טובה אני מותר לי להטיל עליו חוקים, להגביל אותו? ואני רוצה לומר שדווקא כיוון שאנחנו אמהות שרוצות להיות טובות, ומעבר לזה רוצות גם כן למלא את התפקיד שלנו, את השליחות שלנו בטוב, כדאי לנו לבוא משני מקומות, מקום אוהב ומקום מגביל. כמו שההנהגה של ריבונו של עולם היא אלינו, כך נהיה בהנהגה שלנו עם ילדינו. ואני רוצה לצאת מהמקום הזה של לפחד להגביל, כי ההגבלה בעצם נותנת לנו הרבה הרבה ביטחון, כמו שהתורה נותנת לנו עול כביכול, עול של תרי"ג מצוות, אבל בעצם היא מפתחת מאיתנו, בנו את היכולות שלנו. ואם ניקח דוגמה, אני אשאל, מה היה קורה בכביש אם לא היה רמזור שמגביל אותנו? כל הזמן היה לנו רמזור ירוק בכל 4 כיוונים. היינו הרי שרויים בפקק ארוך כמו סרוך, בחוק של הרמזור ואומר, עכשיו עצור, הוא מגביל אותנו. מי אוהבת לעמוד באור אדום? אף אחת לא. אבל זה בעצם מאפשר את הזרימה. החוק שאנחנו נלחיל בבית לילדים שלנו יאפשר את ההתפתחות, את ההליכה קדימה. ולכן אני חושבת שכשאנחנו נבין את הסמכות, אנחנו קיבלנו מסמך מריבונו של עולם, אנחנו קיבלנו יחד עם תעודת הלידה שמשרד הפנים כתב עבור הילדים שלנו, אנחנו גם קיבלנו מכתב הסמכה מריבונו של עולם. את אימא, את מתאימה לילד שלך בהתאמה מלאה, ואני מיניתי אותך לתפקיד הזה. אני מיניתי אותך לחנך את הילד, לגדל אותו מתוך אהבה ומתוך יציבות. וכשאנחנו מגבילים את הילדים שלנו, אנחנו עושים עבורם את הדבר הטוב ביותר, ובלבד שזה בא מתוך לב אוהב ורגיש, קשור ומכיל.
וואו, מדהים, אסתי, איך לקחת אותנו להבין באמת את התפקיד שלנו בתור הורים, לא בתור שוטרים, לא בתור שוטרים ושופטים, אלא בתור, כמו שאמרת, על אברהם ויצחק, על היחדיו, על היחד, ובאמת, כמו שאנחנו יודעים, הדוגמה האישית היא הכלי חינוכי החזק ביותר, אבל בכל אופן, איך אפשר, את יודעת, העולם היום הוא כזה של לא תחליטו עליי ולא תגידו לי מה לעשות, ואני כבר יודע הכי טוב, ואני כבר יודעת, נורא קשה לבוא ולהגיד, תעשו ככה, תעשו, כי אבא אמר, כי אמא ציווה, זה היה, אני חושבת, בדור שלי, כשאבא שלי אמר משהו, אז שאלתי למה, הוא אמר, כי אבא רוצה ככה. אבל אני חושבת שהיום זה קצת יותר קשה.
נכון, התמודדות עם חינוך ילדים היום היא סוגיה לא פשוטה בכלל. ורציתי להתחבר לפתיח שלך שכל כך אהבתי, שהזכרת פה את הנחש, הנחשים והעקרבים. ואם תרשי לי, באמת הנחש שמתהלך כעושה מה שנוח לו, שימי לב למילים, לאותיות. חש, נוח, הוא מתנהל לפי הנוחיות שלו.
וואו.
נכון שהעולם היום רוצה כיף, עונג, הנעת, סיפוקים מיידיים. מה שכיף לי זה מה שטוב לי. עקרון העונג. אבל העונג, אם תחליף את הסדר של האותיות, תראי שזה סוג של נגע. תרבות הלילה, אפשר כל הלילה בירושלים, יש קווי לילה. וואו, נהדר. לאן תיסע בקווי הלילה? חזרה הביתה? או ביציאה שלך אל כל מיני מקומות מפוקפקים? בוא נגביל את הילדים שלנו, נכון שזה קשה, אבל אנחנו צריכים לשמוע את הקולות הפנימיים הנכונים שלנו, למרות שיש בחוץ המון המון קולות, אבל באחת הקבוצות בהנחיית הורים, סיפרה לנו אחת המשתתפות, אחת האימהות, ואומרת, כשאני הלכתי בערב מהבית לפעילות, לא זוכר בדיוק מה הייתה הפעילות, אבל הבנות היו, ההורים שלי אמרו לי לחזור ב-10:30, ולי אמרו לחזור ב-11:30, והיא המציאה שהגבילו אותה ואמרו לה שתחזור ב-11, אבל הם לא הגבילו אותה. היא אומרת, אני כל כך התביישתי. בנות הרגישו שאם אכפת לנו, כהורים, אם אכפת להורים שלי ממני, הם לא ייתנו לי לשוטט בחוץ בשעות לילה מאוחרות.
אז נכון, אנחנו מבינים שהדרישה מגיעה מהשטח אפילו, מהילדים. הבקשה שלהם לגבולות ולחוקים.
כן, הדרישה משלנו מהילדים היא סוג של כבוד. שימי לב, אם אנחנו מבקשים ממישהו שיבצע משימה מורכבת, כמו טייס, אנחנו מבקשים לנו לשבת ליד בתא הטייס, מה אנחנו אומרים לו? אתה יכול, אתה התאמנת, יש לך תפקיד חשוב, תבצע אותו הכי טוב, סימן שאתה מוצלח, סימן שאתה חזק, סימן שאתה גדול, סימן שאתה מוכשר, יש לך מומחיות. אני רוצה להוציא מהילדים שלנו את המקום הזה שאני מכבדת אותך ולכן תלך לישון בזמן. אני מכבד אותך ולכן תשים את התיק שלך במקום ואל תופף אותו ברחבי הבית. אני אומר לרמת העשה כי אני בטוחה שהנשמה האלוקית שלך רוצה להופיע. אתה עמדת בהר סיני ובהר סיני קפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית. וואי, כפייה, איזו מילה לא נחמדה, איזו מילה לא רלוונטית בכלל.
לא פוליטיקלי קורקט.
על מה את מיושנת? אבל ילדים מחפשים גבולות, תארי לעצמם שנמצאים על גג ואין לו מעקה. הפחד הוא נורא, הסחרחרה נמצאת סביבנו. ברגע ששמנו מעקה ויש לנו גבול ויש לנו חוק, אנחנו יכולים באמת להרגיש הרבה יותר רגוע. באמת אם נשים לב איך יוצרים בבית את המקום שהחוקים הם הגיוניים. החוק הוא לא איזה משהו שמתחשק לי, מפריע לי משהו זה או אחר, אני כופה על הילדים שלי להתנהל לפי השגעונות שלי, ממש ממש לא. אני רוצה לדבר בדיבור רגוע, בטוח, מתוך מקום של בהירות, ולא מתוך מקום של מסר כפול. כשאני רוצה שאל שלי ילך לישון, הוא רוצה לקרוא ספר, מה אני אומרת לו? רגע, קודם מה אני אומרת לי? כל כך חשוב שילך לישון בזמן, אבל כל כך חשוב שיקרא ספרים. אז רגע, אז ילך לישון או יקרא ספר? ואז אני משדרת לילד מסר כפול. מה הילד מבין? אמא שלי לא סגורה על עצמה, טוב, עכשיו אני אעשה מה שאני רוצה. ובעצם מה שקורה זה שילד, אנחנו רוצים לפנק אותו. אנחנו רוצים לזרום איתו, רוצים שיהיה לו כיף. מישהי מכירה את המונח האנגלי לפינוק? ספוילד? ספוילד זה מקולקל,
נכון.
ספוילד מילק זה חלב מקולקל. ילד המפונק בעצם עושה מה שחש לו נוח.
חזרת לנחש, כן.
מה שכיף לו. ואני רוצה, אנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיה כיף, אבל הכיף האמיתי, שהוא ייכנס לתוך מסגרת, שהוא ייכנס לתוך משמעת, והוא ילמד לדחות סיפוקים. אנחנו רוצים ילדים עם אינטליגנציה רגשית מפותחת. אנחנו יודעים שההישגים שלהם בחיים, הם כתוצאה מזה שהאינטליגנציה שלהם תהיה הרגשית הכוונה. היכולות שלהם לדחות סיפוקים, היכולות שלהם להיכנס לתוך מסגרת, לשמוע בכל המורה, המורה, הגננת, הרב וכן הלאה. אנחנו רוצים שהוא יהיה מוכשר לחיים שלו, ולכן כדאי לנו בבית, שזו מעבדה נפלאה להתנסות בה, ללמד ילדים, החוקים כאן הם לטובתך. ואני לא פעם רואה ילדים שאנחנו מגבילים אותם, הם נראה מתמרמרים. לא, מה פתאום? רקיעה ברגליים, התנגדות, אפילו צרכות. הוא איבד משהו, איבד את הרצון שלו. מותר לו קצת לבכות, מותר לו טיפה להתאבל לו הרבה, כמה שהוא רוצה. מותר לילדים קצת להתמרמר. אז מה? נהיה איתם בכאב שלהם, אבל נתכנן היטב היטב את החוק שאנחנו רוצים להנחיל בבית. ובואו נהיה, לפני החוק תהיה חכם, ואחרי החוק תהיה חזק, כדי שהחוק לא יהיה צחוק, אלא מקום של הקניית דחיית סיפוקים, ביטחון עצמי, דימוי עצמי חיובי. אלה הרכיבים הכי משמעותיים מבחינתנו, כי אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו, יגדלו, אבל יהיו גם פן גדולים, כן. עוצמתיים.
אסתי ארנד, כן, וואו, נתת לנו כל כך הרבה כוח, וכל כך הרבה הוראות איך לעשות את זה בבית שלנו, אני מקווה שאנחנו נזכור הכל. תודה רבה לך, אסתי ארנד, מנחת הורים, מרצה ויועצת במכון בניין שלם, באמת שנצליח. רק לזכור את זה ולעשות קודם כל שלום בעצמנו פנימה, בליבנו פנימה, כדי לייצב את החוקים בבית. תודה רבה.
תודה רבה, שלום והצלחה לכולם.
כן. שלום לעינב לוין.
שלום.
כן, עינב לוין, בוקר טוב, פעילה בעמותת התקשרות. בואי ספרי לנו קצת על פעילות העמותה, שכל כך מסקרנת אותי ואין ספק שכשתפתחי את זה כאן, אז עוד רבים, רבות וטובות התעניינו.
אוקיי, עמותת התקשרות פועלת כדי לעזור לזוגות נשואים, שאחד מבני הזוג חזר בתשובה והשני לא.
בעצם יש דבר כזה?
וואה. כמה שיש. זה תופעה שהולכת וגדלה. אני עצמי חלק מהתופעה הזאת. אני נשואה לחוזר בתשובה, ואני לא דתייה.
מה זה? לא שומרת תורה ומצוות בכלל?
נכון. הוא שומר שבת, אני לא. הוא עם כיפה, אני ללא כיסוי ראש, הוא עם כיפה וציצית.
הוא חזר בתשובה לפני שניסיתם?
כן, היינו בקשר. הוא היה חילוני כשהכרתי אותו, היינו בקשר כבר די הרבה זמן, מאוהבים. ואז הוא רצה לשמוע מה זה קידוש וכאלה, ואני באה מבית מסורתי. הוא לא חילוני לגמרי, זאת אומרת, היה קידוש אצלי בבית, אבל נוסעים, גימש, הכל. ואמרתי לו, בסדר גמור, בוא תתבוא אלינו לארוחה. והוא אמר לי, לא, הכל, גם בלי לנסוע ובלי זה. אמרתי לו, השתגעת? ומאז התחילו המון המון חיכוכים והרבה כאב לב. נוצר פער מאוד מאוד גדול, לא ידענו איך לגשר את זה.
ובכל אופן החלטתם שאתם מקימים בית והתחתנתם ו...
כן,
יש ילדים?
כן, יש לנו שני ילדים, אחד בן 3 ואחד בן שנה.
לדעתי האתגרים רק גדלים ומתרבים משעה שיש ילדים בבית כזה.
נכון, הם הולכים ונהיים מורכבים יותר, אבל אנחנו עדיין, זאת אומרת, גם בעקבות הסדנה שלמדנו, אנחנו מאוחדים, מכילים את השוני אחד של השני, מכבדים אחד את הצורך של השני, והילדים רואים את זה, הילדים גודלים לבית שמחנך לסובלנות.
וואו.
מחנך לאהבה לדעת, חופש לדעת וחופש מדעת. ברור שבגילאים קטנים אנחנו מכתיבים להם את הדרך מה הם עושים.
תגידי לי, למי לדעתך יש תסכול יותר גדול, לשומר תורה ומצוות או לזה שבכלל לא?
את האמת של עד לא מזמן הייתי בטוחה שלזה לצד החילוני נקרא לזה.
לצד שלך, כאילו התחברת יותר לעצמך.
ולאחר הסדנה ראיתי שבמהלך הסדנה, זאת אומרת שראיתי גם עוד זוגות, ראיתי שהצד הדתי או הצד החובר בתשובה מבטר המון המון המון. יש לו המון דברים גם שהוא, אני רואה את זה על בעלי יום יום.
דברים בנפש, כאילו...
בנפש וגם ב... את יודעת, הלכה למעשה. ברור לי שהוא היה רוצה להתפלל 3 פעמים ביום במניין, אבל זה בפועל לא קורה.
למשל, הילדים, באיזה גן הם מתחנכים?
אז עד עכשיו הם היו במשפחתונים חילוניים. פשוט האישה שהייתה אצלה בבית עושה את המשפחתון, היא שומרת כשרות, אז זה התאים. לקראת גיל 3 היינו צריכים לבחור גן עירייה. אני עשיתי סבב גם בגנים דתיים וגם בגנים חילוניים. היה גן דתי שביקשו שאני אבוא עם כיסוי ראש. זאת אומרת, אמרו לי, לא משנה מה את עושה בבית, אבל לגן, כשאת באה לקחת את הילד, תקפידי על כיסוי ראש. זה לא התאים לי.
אז הילד רשום לגן אחר.
הוא רשום לגן חב"ד. זה גן שעונה על הקריטריונים שאני חיפשתי. גן עם כמות קטנה יותר של ילדים ממה שיש בגן העירייה. הממלכתי, לא יודעת איך לקרוא לזה. זה גן מאוד עוטף, שומר מאוד על ה... זה חממה מאוד נעימה לילד. והם גם נותנים לי להיות אני. והם נשארים הם, והכל בסדר עם זה. אז אני בחרתי לשים אותו בגן חב"ד.
היינו יכולים עוד לדבר איתך הרבה, כי זה באמת מסקרן מאוד, כי יש פה ויתורים מאוד מרחיקי לכת של שני אנשים בוגרים שהחליטו לחבר את חייהם ביחד, אבל אנחנו רוצים לדעת קצת יותר על העמותה, על עמותת התקשרות. מה היא מספקת בעצם לזוג הזה שנמצא בכזה מין מבוי סתום?
כן, אז זהו, אז הרבה זוגות מגיעים באמת כמו שאני הגעתי, עם כאב וסימני שאלה מאוד מאוד גדולים, איך ממשיכים. יש זוגות גם שאחר שנולדו ילדים, התחתנו ונולדו ילדים, ואז אחד מהם מתקרב לדת. ובאמת בסדנה מקבלים כלים גם, הסדנות מלוות גם על ידי רב וגם על ידי פסיכולוגית חינוכית. יש שילוב, שזה משהו שאני לא מצאתי במקום אחר. זאת אומרת, אם היינו צריכים איזשהו עזרה קודם, אז פנינו לרב, ואז זה היה יותר הצד שלו. או שהלכנו לפסיכולוגית סלש גישור, שזה העצר הצד שלי, ופה בסדנאות, בעמותה של התקשרות, באמת החלה של שני הצדדים. הדגש הוא על זה שאני נשארת אני, אתה נשאר אתה, אנחנו עדיין יכולים לקיים בית שמח, אוהב, שלום בית אמיתי.
היה איזשהו שלב שהרגשת שמנסים לשכנע אותך או לגרום לך להיות דתיה בעצמך, או שסומכים עליך שאת זה... יודעת מה שאת עושה בחיים שלך?
זה היה הפחד שלי, שהגעתי אל עמי ואביטל, שהם אלו שמעבירים את הסדנאות, הם אלו שהקימו את העמותה הזו. נבהלתי, ראיתי שם כיפה וזקן ארוך, אמרתי, הנה זה, הוא בא עכשיו לשכנע אותי
עכשיו שאני איזה
צדיקה נפטרת. שעוד לא גיליתי את הצדיקות שלי. אבל לא, אחרי 2-3 שיחות, אביטל סיפרה לנו שהיא עצמה חוותה את זה על בשרה, שעמי חזר בתשובה והיא נשארה חילונית. הבנתי שכן מקבלים אותי איך שאני, והרעיון הוא שאני אקבל את עצמי כמו שאני, ובעלי יקבל אותי כמו שאני, והפוך. אני מקבלת אותו. אני מבינה שהוא צריך את התורה ומצוות כדי להיות בן אדם טוב יותר. וזה באמת עושה אותו בן אדם טוב יותר. את האמת שאני
מסתכלת
בראייה גדולה יותר, בראייה מעמיקה יותר על החיים, אז אני יודעת שזה מה שעושה אותו אבא טוב יותר, בן אדם טוב יותר, בעל טוב יותר.
עינב לוין, קיבלת את הבעל שלך מחדש. אני לא רוצה, את יודעת, להיות מיסיונרית ולהגיד אולי יום אחד גם את תפקחי עיניים, אבל... רק לברך אותך שתמשיכי, את יודעת, זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול לחיות בבית אחד, בדירה אחת, עם אג'נדה להקים משפחה, לגדל ילדים ולחנך אותם כשהאישיות כל כך שונה והנפש פונה כל אחת למקום אחר. מאחלת לך...
מתוך האתגר הזה יש צמיחה מאוד גדולה. כשעולים על האתגר הזה ומצליחים אותו, יש צמיחה ויש... יש הצלחה וברכה מאוד מאוד גדולים בבית הזה.
אז אנחנו מאוד מאוד מודים לך. כאמור, בשבת הקרובה יערך סמינר נוסף של התקשרות במלון בירושלים. אני מניחה שאפשר למצוא פרטים באתרים. ובינתיים, שבאמת יהיה לכם רק טוב וכל טוב.
תודה רבה.
תודה גם לך, כאן מגיעה השעה הראשונה של התוכנית הזאת לסיומה, תודה לעמלים במלאכה, יעל ליברה, עורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופר על הביצוע הטכני ומי שעורך את המוזיקה ששמעתם היום בתוכנית, פרסומות, חדשות, ומיד אנחנו שווים גם לשעה השנייה של עניין משפחתי.
עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
ושוב בוקר טוב לכם ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו בשעה השנייה של עניין משפחתי. כאן באולפן יעל איבר העורכת והמפיקה מוטי קופפר על הצד הטכני. אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. לכל שאלה, בקשה או תגובה תוכלו להשאיר הודעה ב-1-900-52-92-93. אתם יכולים גם להיכנס לאתר שלנו www.93fm.co.il, ואני אשמח מכם לקבל רעיונות או בקשות לתוכניות הבאות לתיבת הדואר שכתובתה mirish@strudel93fm.co.il. ומה יש בשעה הזאת? אז קודם כל יום הפטירה של הרבנית חיה מושקה. אנחנו נשמע את יושבת ראש מוסדות אור חיה מספרת קצת על האישה. אנחנו נדבר עם רבקה שוורץ, עורכת דין ופעילה חברתית, על קצת מה זה משפטים, מה זה משפטים בשביל אישה חרדית, ואיך הולכים בין הטיפות. והנה כבר נמצאת איתנו גברת אלה אופק, יועצת זוגית ומשפחתית. בוקר טוב לך.
בוקר טוב ומבורך לך ולמאזנים.
כן, אז אנחנו ככה רוצים לדעת, את יודעת, כל בית, כל משפחה, כל זוג, זה הסכם כתוב או בלתי כתוב מראש שהם מחליטים עליו, ובלי החוקים והמשפטים האלה שביניהם, נראה לי שזה לא יצלח וזה לא יעבוד. אבל הייתי רוצה לדעת מתי באמת, מתי קשיים בזוגיות צריכים לשלוח אותנו למטפלת זוגית, מתי ככה מתעוררים הנורות האדומות לקום וללכת ולנסות למצוא פתרון.
אוקיי, אז אני אקדים ואומר שהטוב ביותר היה שאם היום זוגות, כמו שמקבלים היום הדרכת הורים, הזוגות היו באמת מגיעים לזוגיות עם הכנה מקדימה, שבעצם מאפשרת להם לראות את כל המכלול ואת כל הנושא של זוגיות מנקודת מבט אחרת, ונותנת להם כלים להיכנס לתוך המערכת הזאת ולהתמודד עם מה שצף ועולה. אבל זה לצערנו עדיין לא קיים במערכות החינוך.
ההדרכה שמקבלים חתנים או קלות היא לא מספיקה כדי להכשיר את הזוג הצעיר?
אני חושבת הדרכה היא טובה, אבל היא לא תמיד מספיקה. צריך משהו קצת יותר עמוק, קצת יותר ממוקד.
אני גם לא חושבת שאפשר להיות ממש ממש מודרכים עד שלא נמצאים כבר בזוגיות. כי בחור או בחורה כשמגיעים להדרכה הם שומעים דברים מסוימים אחרים, ועד שאיך אומרים, לא מתגלחים על זה, לא חיים ממש בתוך העולם הזה של זוגיות, גם לא יודעים אפילו מה לשאול או ממה לדאוג או ממה לפחד.
אז זה נכון, אבל בכל זאת כל זוג בא עם איזושהי תמונה לתוך המערכת הזוגית, הוא בא עם איזשהו חלום, עם איזשהם ציפיות, וכשהוא מגיע למערכת ומתחילים להתגלות קשיים, אז בדרך כלל לא תמיד יש להם את הכלים. הם כמובן רואים את הזוגיות, את המודל שהיה בבית, וזה כן מאפשר להם ונותן להם את היכולת להתמודד, אבל לא תמיד הם מצליחים. אז לשאלתך, בעצם, מה מדרבן זוג להגיע לייעוץ זוגי ולטיפול? הרבה מאוד פעמים כשהם, לצערי אני מוכרחה לציין את זה שהזוגות שמגיעים רק כשהם נמצאים במשבר. זאת אומרת, הם עולים על איזשהו סרטון ביחסים, מאבקי כוחות, הסלמה, מריבות בלתי פוסקות, שזה פוגע במערכת הזוגית, וכמובן מעורבים בזה הילדים. אז זה מניע אותם לפעמים אני אומרת, בלית ברירה לחפש איזשהו מוצא. אבל הייתי שמחה עם זוגות, כמו השבוע שהגיע אליי זוג מאוד מאוד צעיר, בני 22, שהם הגיעו עם איזה, בנוגע לחילוקי דעות בנושא של החינוך, ילדה בת שנה וחצי בסך הכל, ואני מאוד מאוד הערכתי את זה, שזוג צעיר לוקח את האחריות ומבין שזה, את המחויבות להתחיל לטפל בבעיות כשהן קטנות. כלומר, כשלא נוצרים משקעים וכאבים רגשיים, אז הרבה יותר קל. ככל שיש יותר משקעים, ככל שסוחבים שנים של חילוקי דעות, של פגיעה הדדית אחד בשני, של חוסר כבוד, פגיעה באמון, אז העבודה היא הרבה יותר קשה. אז אם יש קושי, כלומר, אם הזוג רואה שיש משהו שמאחיר את האווירה, שזה פוגע בקרבה ביניהם, שהם לא מצליחים בכוחות עצמם להתגבר על חילוקי הדעות, אז זה זמן נכון כן ללכת ולקבל עזרה. עוד כשהדברים הם ממש בהתחלה שלהם, שהם עוד לא בעיה גדולה, הם יצאו מרוויחים מאוד גדולים, וכמובן הילדים שנמצאים בתווך בדרך כלל, כי הילדים מאוד מושפעים ממה שקורה בין ההורים. זה עבורם מסמל את היסודות של הבית, וכשההורים לא נמצאים במערכת זוגים שאם תפקדת טוב, שיש כבוד הדדי ואמון, זה משפיע ישירות גם על הילדים.
כן, האם זה באמת יכול להיות ייעוץ זוגי במקום מגשרת או במקום עורכת דין, או שזה צריך להיות בנוסף לזה?
אוקיי, אז מגשרת או עורכת דין, ויש כאלה שהם עורכי דין ומגשרים, הזוגות מגיעים בדרך כלל כשהם לא מצליחים לפתור את ה... זאת אומרת, מגיעים למשבר מאוד עמוק, והם נמצאים בנקודה מסוימת שהם קיבלו החלטה, או שהם מיואשים, והם לא רואים שום פתרון, אפילו לא טיפול זוגי, אז הם פונים למגשר כדי שיעזור להם לגשר בנוגע לפתרון של גירושין, ובמהלך הגישור, הרבה מאוד פעמים, המגשר יכול להפנות אותם לניסיון או נוסף, או ניסיון שהם עוד לא עשו, לשלום בית. ולהיות עדיין בתוך, להיות שם בתווך ולעזור להם, במידה והם מחליטים, כן, לסיים את המערכת הזוגית שלהם, גם את זה צריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה, כדי למזער את הפגיעות גם בזוג עצמו, וגם כמובן בילדים.
כן, אני חושבת שסדנת תקשורת לא הייתה מזיקה לאף אחת מהזוגות, כי כשאת אומרת שלום בית, אני מנסה להבין מה זה סוג הטיפול, אז סדנת הקשבה אפילו, שהיום מאוד מאוד פופולרית, גם הייתה יכולה להועיל.
בהחלט, אז זה אחד הדברים הבסיסיים שעובדים עליהם בייעוץ זוגי וטיפול, של קודם כל לנסות ולהתחיל להקשיב, להבין מה השני אומר ולהקשיב, כי בדרך כלל אנחנו מלאים, המאכל שלנו גדוש ומלא ואין לנו מקום להכיל את השני. אז קודם כל ללמוד לדבר אחד אל השני ולהקשיב. לצערי הרבה מאוד פעמים עושים את זה רק כשהם נמצאים בתוך טיפול עצמו, והם לומדים בתיווך של המטפל, איך לשמוע מה אחר רוצה, מה אחר צריך, מה קשה לו. והצד השני יושב שם בתיווך ומתחיל להסתכל את זה בצורה אחרת ולראות את זה באופן אחר. כי כשאנחנו נמצאים במאבק שיכול להיות על כל מיני דברים, אם זה מאבק על נושאים כספיים, אם זה מאבק על נושאים של אפילו משפחה מורחבת שמתערבת ומעורבת, או איפה לגור ואיך לחנך את הילדים. הדבר הבסיסי הוא שיהיה כבוד, זאת אומרת, חילוקי דעות קיימים, אנחנו אנשים שונים, באים מרקעים שונים, כל אחד בא עם השק והחבילה שלו, אבל זה צריך להתנהג בצורה של כבוד הדדי, כלומר, אני מקשיב, אני שומע, אני רוצה לבוא לקראתך, אני רוצה לתת, וזה אמור להיות הדדי בין הבעל והאישה. והרבה מאוד פעמים הם מצליחים לעשות את זה רק בעזרת תיווך ובעזרת ייעוץ, שמלמדים אותם באמת קישורים מאוד מאוד בסיסיים.
כן, בלי הרצון של כל אחד מבני זוג, שום דבר כזה לא יקרה, אבל על הרצון אנחנו כבר נדבר בפעם אחרת. תודה רבה לך, אלה אופק, יועצת זוגית ומשפחתית, באמת שנצליח לעשות שלום בבית.
אמן, אמן. לזה אנחנו מייחלים. תודה רבה.
תודה.
להתראות.
Am Yisroel, listen up. I know this godless can be tough. We've had our fair share amount of pain. But Am Yisroel, don't give up. The finish line is mamishot. So pack your bags, megein shem bal daheim. Am Yisroel, listen here. I know you've waited years and years. Don't ever think your tefillos are in vain. For Am Yisroel, it is clear a father can always hear his child when he calls out his name. And he'll fulfill your filia, every tefillah fila. You could be sure he'll answer your bakosho. So let your heart cry, your words will touch the sky. You know for sure, cause that's what he is waiting for. And he'll fulfill your filia, every tefillah fila. You could be sure he'll answer your bakosho. Happens bechol dor vador. Our enemies, they fight us one by one. But our foes, they come, they go. Still Am Yisroel is left to show. Shehashem matzileinu miyadam. Hey Am Yisroel, you're not alone. You're loved and never on your own. Your brothers and your sisters hear your cry. For kol Yisroel arevim and kol Yisroel chaveirim, they'll pray with you till all your
חזרנו אליכם, עניין משפחתי ברדיו קול חי. שלום לשרית זיו, המנהלת האקדמית של קווים בית ספר למקצועות העיצוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז הנה אנחנו כבר מברכים את חודש אדר בשבת הקרובה, ואנחנו מתחילים לדרוש ולשאול בהלכות החג, ומה יותר יפה מלקדם את הפסח במשהו מעוצב, בבית, או במטבח מעוצב מתחילה. אז תספרי לנו קצת על התחום של עיצוב המטבחים.
אז התחום של עיצוב המטבחים הוא תחום שלמעשה התפתח כתחום התמחות במסגרת המסלול עיצוב, גם במסגרת מסלול עיצוב פנים וגם בעיצוב פנים בכלל. עיצוב מטבחים היום, כשאנחנו מדברים על המטבח, למעשה הוא החלק בבית שבו אנחנו משקיעים הכי הרבה משאבים, בעיקר פיננסים, אבל גם הרבה משאבים של מחשבה ואנרגיה בתכנון שלו. מאחר ושמה ככה בבדיקות של חיי המשפחה גילו שרוב הפעילות מתרחשת במטבח, בין אם זה בוקר, צהריים או ערב, ולכן המקום הזה, כן, של המטבח, הפך להיות מקום שבו אנחנו צריכים לתת את הדגש הפרטני של ממש חשיבה בפרטים על המקום הזה. זאת אומרת, בעוד שבאזור של חדרי מגורים או חדרי השינה, הפונקציות הן מאוד מאוד ברורות, במטבח הפונקציות צריכות, אנחנו צריכים לרדת לרזולוציות שהן יותר מדויקות, בכל הקשור לתכנון. התחום הזה של עיצוב מטבחים כתחום עיסוק התפתח עם השנים כתחום בפני עצמו. היום אנחנו רואים מעצבי מטבחים שמועסקים במסגרת חללי התצוגה של החברות המטבחים השונות. נגרים יותר ויותר פונים למעצבים על מנת שיצבו להם מטבח, כי את יודעת, הם רגילים לפורמטים הרגילים שלהם, אבל הם גילו שבאמת הטעם של האוכלוסייה התחיל להתפתח עם השנים. היום מטבחים זה עולם ומלואו, הוא הופך להיות העיקר בעצם בכל מה שקשור לסגנון של הבית, לאופן שבו אני רוצה להציג את עצמי. אנחנו רואים יותר ויותר תפיסה גם של האופן שבו אנחנו מתפקדים במטבח. זאת אומרת, אם אני בן אדם שאופה יותר, או מבשלת יותר, או לצורך העניין דווקא תחום הבישול שלי יותר טיגון, כל הדגשים האלה הופכים להיות איזושהי תפיסה בתכנון המטבח. זאת אומרת, יש לנו פן אחד של הנראות שלו, כן, האופן שבו הוא נראה והסגנון שלו, והפן השני זה לא זה העניין הפונקציונלי, האופן שבו אני מתפקדת במטבח.
כן, כמובן שיהיה כמה שיותר נוח בעולם שכל הנושא של בישול ואפייה צובר כל כך תאוצה, שבאמת יהיה אפשר לבצע את כל החלומות האלה שהשפים מלמדים אותנו, אשכל והרד.
מה שיפה זה שגם בתחום הטכנולוגי של עיצוב המטבח, אנחנו נחשפים יותר ויותר לנושא של עבודה עם פרזול. זאת אומרת, כשאני אומרת הפרזול, הכוונה היא לאבזור הפנימי של ארון המטבח. זאת אומרת, הצורך שלנו באיזושהי מגירה ייחודית. היום יש לנו אפשרות לאחסן את המיקסר בתוך הארון, באופן כזה שאני יכולה לשלוף אותו מבלי שאני צריכה לחפש אותו באיזה מחסן, ואז להוציא ולשים בחשמל וכו'. זאת אומרת, יש לנו יכולות להגיע לרמות מאוד מאוד מדויקות בעיצוב המטבח, מהבחינה הזאת שאנחנו בהחלט נותנים את המענה לפעולה.
כן, זה לדעתי מה שמדהים במטבחים החדשים שנכנסים, זה נראה כמו איזשהו חדר ארונות סגור כזה, אין לך מושג ששם מתרחש כל הזירת הפעילות של הבישולים והאפייה והאירוחים כמובן.
לגמרי.
ודווקא התחכום הזה, זה מה שדורש כל כך הרבה... אני מבינה, עיצוב מקדים ותכנון מראש.
בדיוק, וזה רהיט, וזה ממש כמו שאת אמרת, זה רהיט לכל דבר ועניין, כאשר כמובן גם הנושא של בטח ובטח במסגרת המגזר שבו אנחנו צריכים לתת דגשים לנושא של אחסון. אחסון במטבח הוא משהו שהוא כל כך מהותי בעניין הזה של למה אני נגישה יותר, למה אני נגישה פחות, כל הנושא של כלי פסח, כן, ההפרדה של בשרי חלבי וכולי, כל מה שלצורך העניין נדרש ממני להתייחס אליו, ואנחנו רואים יותר ויותר, גם חברות המטבחים יותר ויותר רוצות גם לתת מענה למגזר החרדי, בזה שהם באמת גם יותר ויותר מעסיקים מעצבי מטבחים מתוך המגזר, על מנת שהם יוכלו לתת את המענה הזה מתוך פשוט הבנה של חיי היום-יום של המטבח, ומהבחינה הזאת זה בהחלט דברים שאנחנו יכולים לתת עליהם מענה.
אני מוצאת עוד משהו, גם שההתחדשות והתחכום, כל ההתקדמות הזאת מאפשרת לנו מטבח שבאופן מסוים הקפדה על כשרות יותר מאשר פעם. ממש נכון. יש קירה עם בשרי וחלבי, מקרר בשרי וחלבי, כמובן תנורים בשרי וחלבי, ממש שתי יחידות נפרדות במטבח כשהוא מתוכנן מראש, וזה הנה משהו...
כשהוא מתוכנן טוב, אז הוא, גם לא, הוא לא בהכרח גם תופס הרבה יותר מקום. זאת אומרת, בתכנון נכון...
קיבלנו עוד מתנה פה. אנחנו, בדור שלנו, עם כל ההמצאות הטכנולוגיות, גם הכשרות יותר מעודרת.
לחלוטין. ועוד נושא באמת שככה באמת התחיל להתפתח, זה שגם מעצבי הפנים, או הנדסי האדריכלות שככה פועלים בשטח, גילו את התחום הזה כתחום שהוא תחום התמחות, שבו הם גם בוחרים ממש להתמחות בתחום הזה, מבחינה הזאת של לקבל כלים שהם כלים מפורטים הרבה יותר ממה שהכלים שהם קיבלו במהלך הלימודים בתור מעצבי פנים, או בתור... או בהנדסאים או באדריכלים, ואנחנו ממש יכולים לראות מגמה שלמה של אנשי מקצוע שכבר פועלים בשוק וכבר פועלים בתחום, ומתחילים לרצות להתמחות בתחום הזה של עיצוב המטבחים, מתוך המקום של לתת מענה ללקוחות שלהם. זאת אומרת, לא רק גם לתת מענה, כמו שאמרתי, לנגרים וגם ללקוחות שלהם, וגם אם אפשר גם להשתלב כעוד איזשהו תחום בשוק ברמת ההשמה, ואנחנו בהחלט רואים את התחום הזה כתחום שהוא מאוד מתפתח מהבחינה הזאת, שזה גם נותן לנו איזשהו היקש גם לתחומים, אתה יודע, של עיצוב רהיט וכולי, זאת אומרת, מהבחינה הזאת באמת בשביל שהנדסת האנוש שתפקד בצורה הטובה ביותר, אנחנו יכולים לתת את המענה. אז זה בהחלט משהו שהוא מאוד, זה משהו שאנחנו בהחלט רואים אותו כמגמה, ואין ספק שאנחנו גם בחברות המטבחים, התחום הזה של היכולת שלך להגיע כבר מוכן עם הלימודים שלך כמעצב מטבחים, יחד עם התוכנות הרלוונטיות וכו', והידיעה הזאת מקלה באופן משמעותי על חברות המטבחים. בדיוק, בקבלת עבודה ובגיוס. זאת אומרת, מהבחינה הזאת אנחנו בהחלט הקלנו באופן משמעותי על התחום הזה, כדי שכבר הם יוכלו להיכנס, הבוגרים לצורך העניין, להיכנס בתוך התחום ולהשתלב.
תודה רבה לך, שרית זיו, המנהלת האקדמית של קווים, בית הספר למקצועות העיצוב, ובאמת נתחיל, איך אומרים, לרוץ על המטבח שלנו. תודה, והמשך יום טוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
שלום דניאלה גולן, יושבת ראש מוסדות אור חיה.
שלום וברכה.
כן, אז היום בערב, בעצם חבבית בשבט, שזה יום ההילולה, יום הפטירה של הרבנית חיה מושקה, ובתור מי שכבר 25 או 26 שנה מאז שהקימה את המוסדות כדי לתת חיות לרבנית, נשמח לשמוע כמה מילים פשוט, אם את יכולה לספר לנו על האישיות של הרבנית.
אחד הדברים, קודם כל שלום וברכה.
כן.
אחד הדברים, אני חושבת הכי חשובים, זה שהצניעות שלה הייתה כל כך גדולה, שלמעשה אנחנו לא יכולים כמעט לספר כלום.
כן.
גם אלה שהגיעו וזכו ונכנסו כל כך הרבה פעמים לרבי, הרבנית תמיד הייתה בבית, והייתה כל כך צנועה ש... פשוט לא הכירו אותה ולא הכרנו אותה. אז לכן יש לנו שברי מידע, שברי סיפורים קטנים, אבל למעשה הגודל הכי גדול, שאישה שלמעשה לא זכתה לפרי בטן שלה פיזית, זה כמו שהרי בקינה שצריך להגיד לילדים, זאת אומרת זה לשליחים, שהשליחים למעשה הם הילדים של הרבי והרבנים, השלוחים בכל העולם כולו, אבל אישה שבאמת לא החזיקה תינוק קטן שלה פיזית שהיא ילדה אותו, והייתה בת של רבי, נולדה בבית של רבי, הרבי הקודם, הרבי היה צפרידיק רבי, יוסף יצחק שניאורסון, הם היו שלוש בנות, ולמעשה הבעל של הבת האמצעית, שזאת חיה מושקה שניאורסון, שאגב קראו לה מוסיה, ככה בחיי היום יום, הבעל שלה נהיה הרבי שלנו. וזאת אומרת, אישה שהייתה יכולה להיות כל כך מפורסמת, אישה של אשתו של הרבי מלובביץ', והייתה כל כך נכבד, ולא שום דבר, תמיד נכבש. אני חושבת שזה זה משהו של פנימיות, של באמת להיחווה, אבל עם תכונת נפש אמיתית, לא להגיד אני באמת, אני מאוד מאוד תנועה ונכבד וכולם מכירים, אלא באמת לא
יפה. זה המהות, כן.
זה המהות. והמהות הזאת היא של הכל בפנימיות, אני חושבת שזה מסר עצום.
כן, ובכל אופן אחרי פטירתה, הסתלקותה, אז הרבי ביקש שבכל העולם יכירו וידעו ויחיו את שמה, שגם שמה היה חיה, ובאופן שאת עושה את זה, אז באמת בואי תגידי לי איך מגיע לידי ביטוי החיות של הרבנית.
הרבי באמת ביקש להקים מוסדות, אז סתם ככה, כאנקדוט, הרבנית למעשה כעבודתה היא עבדה בספרייה בניו יורק, היא עוד עבדה. באמת הרבה בשנה הראשונה הזו, הבנית הסתלקה בכסבית שבעת תפשין ממחק. אגב, כמו שכל הרבניות של חבד, היא ביקשה עוס מים, ברכה שהכל נהיה בדברו, ונשמתה עלתה לשמן. מאוד מעניין. זכות גדולה.
כן.
בכל אופן, הרבה בכסבית שבעת תפשין ממחק, אך בשנה ביקש להקים מוסדות לעילוי נשמת הנפטרת, הקימו גם הרבה מאוד ספריות, ומוסדות שבהם יהיה עניין של יהדות. באמת הקמנו מוסד מאוד מאוד מיוחד, שזה באמת לימוד תורה לנשים, ולימוד חסידות לנשים, מתוך ההכרה מאוד מאוד חשובה, שנשים צריכות להמשיך, גם אחרי שהן גומרות את הסמינר, באמת מוסדות, להעמיק בעניין של אהבת השם ויראת השם, זה מה שיקרין על הבית כולו, זה מה שיקרין על הילדים, לאו דווקא רק, שהם מאוד מאוד חשובים, קורסים לחינוך ילדים, אלא קורסים להעצמה הפנימית שלנו, ועם העצמה הפנימית שלנו, להבין ולהפנים את העניין של יראת שמיים, ביטחון ואמונה בהשם, אנחנו יכולות כנשים להקרין הרבה יותר על הסביבה, ולהקרין על המשפחה ועל הסביבה. ובאמת אור חיה הוא מצד אחד מוסד ענק של הרבה מאוד נשים, נשים צעירות, נשים יותר מבוגרות שבאות ולומדות, וקבוצה גדולה של מכון אור חיה, שזה באמת הקבוצה של הבחורות הצעירות יותר שעוד לא מתחתנות, וכאן מקבלות את הכוחות כדי באמת אחר כך ללכת ולהקים בית בישראל.
כן, זה היום גם מציינים אצלכם באור חיה בירושלים.
באור חיה יש בבנייני האומה בירושלים, אירוע מאוד מרכזי שעיריית ירושלים עושה. האירוע הוא באמת כיוון שהרבנית היא דמות הילולה, והרבנית היא דמות כל כך חשובה ומיוחדת, והרבי הוא איש השנה, אז אשתו כמובן אשת השנה של החינוך בארצות הברית, אז מצאנו לנכון לעשות באמת אירוע מאוד מאוד גדול. תבוא לדבר באופן מיוחד הרבנית חזן מאיטליה, שהיא גורליק, הבת של השליחים המפורסמים מילאנו, שבאמת זכתה להרבה מאוד ייחודיות אצל הרבי, ודווקא תדבר על העניין הזה של הצניעות המיוחדת של הרבנית. תהיה הרבנית וילישנסקי מצפת, יהיה הרקדות מאוד מאוד יפות, ריקודים מאוד מאוד יפים שהכינו.
כן, אז אנחנו מוצאים ערב כזה שבאמת זיכרון לאישה המיוחדת הזו.
בני פרידמן שמגיע באופן מיוחד.
את בני פרידמן שמענו כבר פה, ואני בטוחה שהרבה ישמחו לשמוע אותו עוד. תודה רבה לך, גברת.
אז היום בשמונה בערב בבנייני האומה.
תודה רבה, דניאלה גולן, יושבת ראש מוסדות אור חיה.
תודה רבה, מירי שנאוסון, ואנחנו נשמח לראות את כל הנשים.
בעזרת השם. כן, וואו, היום דברים כל כך שקשורים וחשובים לנו כנשים, וכבר נמצאת איתנו עורכת דין ופעילה חברתית, הגברת רבקה שוורץ, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, מירי, מה שלומך?
כן, אני ברוך השם בסדר, מתרגשת מכל הנשים המדהימות שעולות פה היום בזו אחר זו, ורק רוצה להספיק ולשמוע עוד, ולכל אחת יש כל כך הרבה דברים, וממך רצינו לדעת על המתח הזה שבין להיות משפטנית, כי אנחנו בפרשת משפטים, ואישה חרדית, זה לא אתגר פשוט.
זה לא אתגר פשוט, אתגר מעניין, אני באמת,
אני רואה שאת מחבקת אותו.
אני לגמרי מחבקת אותו, אני רוצה לומר לך שאני גם מחבקת את הספר שכתבת, אני ככה...
תודה.
זה רגע של יח"צ בשבילך.
או, זה עכשיו הפתעת אותי.
אבל אני הלעלתי בו וראיתי שפרשת יתרו כתב, פרשת רומא כתב ופרשת משפטים דילקט, וטוב שאנחנו עכשיו מדברות על פרשת משפטים וככה.
כן.
ונכניס את הפרק הזה באמצע.
כן.
אבל יופי של ספר, כל הכבוד.
תודה.
לגבי המתח הזה, אני לא אקרא לו מתח, אבל אתגר, כן. תראה, אנחנו, אני כעורך הדין, דווקא בתוך המגזר החרדי, אני יכולה לומר שלרוב, אם לא כל הלקוחות שלי הם מתוך המגזר החרדי, אז זה משהו שאני, באמת, כמו שאמרת, המתח והאתגר. בשביל להיות עורך הדין במגזר החרדי, אני בעצם חיה במדינה שבה אני צריכה לפעול לפי כללי המשחק, כן? ללכת ללמוד להיות עורך הדין, זה לא פשוט במקום שממנו אנחנו באים ובו אנחנו נמצאות, אבל צריך לשחק בכללי המשחק, ובשביל להשיג תעודה צריך ללמוד להיות עורך הדין, את יודעת, אבל בשביל זה גם חוץ מהתעודה אנחנו מצרפות גם אישור, אני בכל אופן, אישור של רב כדי להיכנס למקום הזה, על כל ועל כל צעד ושעל, גם עצם הכניסה ללהיות עורך הדין בכלל, וגם על כל דיק ותיק שאיתו אני מתעסקת, אני צמודה להוראות של הרב שלנו, והכל נעשה, לא אמר דרכו, אבל בהתייעצות איתו. כך גם לגבי כל נקודה תיזון שאני מגיעה אליה, אם יש שאלה של דעת תורה, או חוקי המדינה, אז דעת תורה מבחינתי גוברת. מה זה אומר? אם יש איזושהי הוראה של רב שאומר במקום הזה, אל תגישו תביעה, גם מבחינתי, אני יודעת שזה הפסד של 100,000 שקל, אם זה מה שהרב אמר, זה מה שהרב אמר.
וואו.
זה במקום ככה במקרו. אבל בתוך כל תיק ותיק, לכל לקוח ולקוח יש את הרב שלו. וזה דבר יפה שאני רואה ככה במהלך הטיפול בתיקים, תבוא לקוחה ותגיד לי, אני עושה מה שהרב שלי אומר, אם זה בתיק משפחה נאמר, מה שהרב שלי אומר, ולא משנה באיזה מצב, מה שהרב שלי אומר, אז אנחנו עושים דבר פשוט, אני פשוט מדברת עם הרב שלה, אני מסבירה לו על כל צד ושאל, אני מסבירה לו מה קורה ומה עושים, ומקבלים את האישור שלו, ואז הלקוח או הלקוחה רגועים הרבה יותר באשר להמשך ההליך. זה נותן את, את יודעת, את החותמת הזאת של, הנה הרב שלי אמר, אני רגועה, והרבנים בדרך כלל נותנים את היד שלהם לכל דבר ודבר. ובכלל ככה, בשביל האנקדוטה,
כן.
אם את רוצה לשמוע סיפור. סיפור
קטן, כן, כי אנחנו ככה בקצרה, אבל אני שומעת הרבה סייעתא דשמיא על כל צעד ושעל של הדברים שאת עושה, אז זה כבר מחזק.
ממקום של אתגר, אבל כמו שקראת לזה חיבוק, אבל גם בתוך בית המשפט, השופטים מאוד אוהבים את כל העניין הזה של ציטוטים מהגמרא ומהתנך ומהמקורות, כך אפילו בשביל סיפור קטן שהיה לא מזמן, הצגתי לקוח שהיה חשוד באלימות, וניתן כלפיו שהוא הרים סכין, אוקיי? כנגד
כן.
מישהו בא, וכנגד המתלוננת. ואני ככה סיפרתי לשופט, קבעתי ככה סיפור מהגמרה, אמרתי שיש, את מכירה את העניין של העדים זוממים.
כן.
עדים זוממים, יש במקרה של אדם, שני אנשים שראו אדם שבבוקר הרג בעיר צורה, בעיר א', ובאו שני עדים אחרים ואמרו, אנחנו באותו זמן, או קצת אחרי זה, היינו עם אותו אדם בעיר ב', אז איך יכול להיות שאותו אדם היה באותו מקום? זאת אומרת שהעדים האלה הם אומרים עדות שקר, אלא אם כן הם ראו, העדים השניים ראו את אותו אדם מגיע על גמל פורח באוויר. מה זה גמל פורח באוויר? משהו שהיה מאוד חריג באותו זמן, כמו מטוס. אם הוא הגיע בגמל פורח באוויר, זאת אומרת שהוא טס נורא מהר, יכולה להיות גם בעיר א' וגם בעיר ב', ואז הם לא זוממים. אבל מה הקאץ'? אם היה מגיע בגמל פורח באוויר, הם היו אומרים את זה כי זה כל כך חריג, אז הם היו אומרים, הוא בא בגמל פורח באוויר וישב איתנו. כן, אבל הם לא אמרו את זה. זאת אומרת שכנראה יש כאן איזושהי בעיה בעדות שלהם זוממת. איפה זה הגיע אצלנו? אמרתי לשופט, הרי אם אף אחד מסביב לא ראה סכין, לא כשבראיות, מבחינת הראיות, כשחקרו את האנשים מסביב, אף אחד לא דיבר על סכין, רק המתלוננת. הרי אם הייתה סכין, שזה מקרה חריג, אף אחד לא מוציא פתאום באור יום סכין. אם הייתה סכין, אז הם היו אומרים, וואו, הוא הוציא סכין, או היה לו סכין ביד, אף אחד לא אמר את זה, רק המתלוננת. אם היה שם גמל פורח באוויר, הם היו אומרים את זה. אם הייתה סכן, הם היו אומרים את זה. והשופט פשוט אמר, צודקת. והוא שוחרר. אז זה ככה,
זה הדרך שלך, כן, להסתייע. להחליט
את המקורות, וזה אתגר, וזה מעניין ומרתק.
תודה רבה, תודה רבה לך, רבקה שוורץ, ככה השארת אותנו בענייני המשפטים שלך. תמשיכי להצליח ולעשות שליחותך. בוקר טוב, דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו.
בוקר טוב לכולם.
כן, הנה כבר יש לנו שואלת על קו הטלפון, שלום לך.
הלו.
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, רציתי לשאול את דליה, איך אני מנקה את המקרחון, הקירות של הפלסטיק הזה מהטיפות, וזה כל כך לא יפה, ולא, כמה שניסיתי כל מיני חומרים של סאנו, לא משנה של... וזה לא עזר לי, אם יש לה...
תראי, צריך לנסות עם חומרים שהם חומציים. כמו למשל אנטי קלק בבקבוק לבן.
יש לי, עשיתי את זה.
אז את צריכה להטיז, להשאיר את זה כמה דקות ולשפשף.
גם ג'ט אני קניתי ולקחתי, וזה לא עזר לי.
אז כנראה שיש לך הצטברות, את צריכה להטיז, להשאיר דקה שתיים, לשפשף עם מברשת ואז לשטוף.
אהה.
אוקיי, זה לא מספיק רק להפיס, צריך גם לשפשף ואז לשתוף.
עכשיו, שמן לשמן שנצטבר לי בריפוד, איך אני יכולה להוציא את זה?
ריפוד של מה?
של כיסאות, של...
תראי, דבר שאם הוא יצטבר הרבה זמן, אני חושבת שלא יהיה לך ברירה אלה להזמין איש מקצוע, אבל מה שאני מציעה לך כרגע לנסות בכל מקרה, זה לנגב את זה עם הגבון לך, ואז לפזר על זה טלק, ולתת לטלק לעמוד משהו כמו 24 שעות, הטלק יספוג אליו את השמן, ואז פשוט לשאוב את זה עם שואבבה.
תודה רבה, אני
מודה לך למאזינה. יש לנו עוד מאזינה, נעשה את זה מהר, כי אנחנו מסיימים כבר. בוקר טוב לך.
שלום, זה ברוך הדערים, מה שומכם?
תודה, ברוך השם.
יופי, שתי שאלות יש לי, ואני עושה את זה במיון. שאלה אחת יש לי ככה. אני עובד, עבדתי אצל מישהי, וראתה בטלוויזיה את המגנונים של סאנו, דיל.
אני לא שומעת אותך, סליחה.
כן,
את המגנונים, מגנונים של סאנו, של הריטים, עשיתי?
כן, 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 לגמרי.
עכשיו אני שומעת, כן.
יופי, עכשיו, לקחתי מהמגנונים, אני רוצה להגיד לך שבכלל כי... איך אומרים,
כלום, סתם
לא ניקה בכלל.
המגבונים האלה הם בעצם להברקה והם מנקים מצוין, אבל אם יש לך לכלוך קשה, מגבון לא יספיק לך. תלוי איזה סוג רהיט, והמגבונים האלה מכילים וקס וסיליקון, ובעצם לרהיטים שצריכים להבריק. זה מה פתאום? זה לא לספות. את אמרת לרהיטים.
לא, אמרתי לספות מגבונים.
אני חושבת שכדאי שתתקשרי וניתן לך את כל ההסבר, כי נראה לי שאתה...
דליה יקירתנו וגם המאזינה הנהדרת, סליחה שאנחנו ככה מסיימים את השעה הזאת השנייה של עניין משפחתי. תודה לעמלים במלאכה, ליעל איבר העורכת והמפיקה, מוטי קופר הטכנאי והעורך המוזיקלי, כאן מירי שניאורסון, להשתמע בשבוע הבא בעזרת השם באותו מקום באותה שעה. צהריים טובים.